כל אחד באיזושהי דרך הוא מחנך. בוודאי שהוא קודם כל מחנך את עצמו, ומעבר לכך בוודאי גם עוסק בחינוך אחרים. הייתי רוצה בעיקר להתמקד בסדרת השיעורים הזאת על חינוך במסגרת המשפחה, חינוך שבוודאי הוא התשתית והבסיס לכל היכולת שלנו להצליח בחינוך. זה כשהבתים נבנה בהם את היסודות של החינוך בצורה נכונה, וילדים גודלים בבתים, ומעשה החינוך שם ופעולת החינוך נעשית שם בצורה טובה, זה בוודאי הבסיס החשוב ביותר להצלחת החינוך גם במקומות האחרים. הייתי אומר שבעצם להיות אבא, אימא, להיות אבא לילדים, לילדות, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד מאיתנו. והמתנה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה, היא מתנה שאולי על פני הדברים לא היינו צריכים לתת עליה שיחות. לא כל כך הגיוני שדבר כזה שהוא נתון לכל אחד ואחד, נצטרך לשוחח עליו, נצטרך ללמוד עליו. היינו אומרים שכפי שהקדוש ברוך הוא יצר בצורה טבעית את המציאות הזאת, שאבא, אמא, ילדים, כפי שהקדוש ברוך הוא יצר מבחינה טבעית את הצד הפיזיולוגי, את הצד הממשי שאנחנו זוכים שיהיה לנו ילדים, ככה גם הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו את התבונה ואת היכולת לתפקד כאבא ואמא. אם לא היה לנו את היכולת הזאת, איך הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד מאיתנו את הזכות להיות אבא ואמא? כנראה שהקדוש ברוך הוא מטמיע בנו, מטביע בנו באופן טבעי את הדברים, את ההכשרים שהם יאפשרו לנו להיות אבא ואמא ראויים. כבסיס אני מאמין בכך, שבאמת השאלות החינוכיות שהן נוגעות לחינוך במסגרת חיי המשפחה, במסגרת הזאת של אבא, אמא, ואיך הם מחנכים את ילדיהם, הכלי המרכזי שצריך להסתמך עליו הוא הכלי הטבעי, הזורם, מה שאנחנו מרגישים באופן ראשוני שהוא נכון, זה אולי הדבר שאנחנו צריכים לעשות. ובאיזושהי מידה, כשאנחנו משוחחים על חינוך בבית, מתחילים לחשוב, מתחילים לנתח, יש בכך אולי אפילו איזושהי השחתה, איזשהו הרס של הטבעיות, של הביטחון של האדם בעצמו, שהוא יוכל באמת לחנך ולהוציא מקרבו את הדברים בצורה הנכונה. זה לא רק שזה מסבך אותנו, אלא כשהאדם לא שומר על הדבר הטבעי שיש לו, לא שומר על האותנטיות שלו, גם המתחנך, גם הילדים שלנו, הם יודעים לזהות מתי אנחנו פועלים מתוך עצמנו, מתוך האישיות האמיתית שלנו, ומתי אנחנו בעצם משתמשים באיזה שהם כלים שהם לפעמים חיצוניים, ולדברים חיצוניים הם לא נענים. הם הרבה יותר יכולים להיות קשובים לנו כשהם באמת יודעים שזה אנחנו, שזה הדבר שאנחנו עושים אותו בגלל שזה מה שבוער בתוכנו. הייתי באיזשהו ערב זיכרון לפני כמה חודשים על איזושהי אישה שנפטרה, אז סיפרו שהכישרון של האישה היה באותנטיות שלה, הייתה מחנכת, והיכולת שלה לחנך היא לא בגלל שהייתה אחת שידעה לדבר על חינוך, לא בגלל שידעה לתת דרשות, אלא בגלל שהיא האמינה בדרך שלה, בגלל שהיא הייתה מאוד אותנטית, וגם בעיות גדולות שהרבה פעמים אנחנו, קשה לנו לתת הנחיות וקשה לנו לתת נתיבים מדויקים כיצד להגיב, אצלה הם באו מן הזרימה הטבעית והדברים נקלטו. אחד מהאנשים שם סיפרה שבנוגע לחינוך לצניעות, שבוודאי אנחנו מתמודדים עם השאלות האלה, איך מחנכים לצניעות, כשהילדות שלנו הולכות לקנות בגדים, אז אנחנו מאוד כבר לא יודעים מה אנחנו נגיד להם, כן ניתן להם גבולות, זה אפשר, זה אי אפשר, זה... אז היא פגשה באותה אישה שהייתה עם הבת שלה בחנות, ואותה הבת באה והראתה לאימא הזאת איזושהי בגד שהיא רוצה לקנות, ואותה אימא ככה שלפה ככה כנראה בלי מחשבה, זה בכלל זה לא מתאים לנו, לא זה, והבת מיד קלטה את המסר שהבגד הזה לא מתאים למה שהמשפחה הזאת רוצה לחנך, ולאחר האמירה הזאת בכלל לא היה שאלות. עכשיו, המסר הזה הוא, אם אנחנו נבוא ונגיד לאותה אישה, תראי, צריכים לשמוע את הילד, צריכים להקשיב לו, צריכים לשים לב איך שהוא אומר את הדברים, צריכים לחשוב כשאת עונה, מה זה יכול לגרום לו, אם את פוגעת בהרגשות שלו, לא פוגעת בהרגשות שלו, יכול להיות שהדברים האלה הם נכונים. אבל עוד יותר נכון שכל אחד ואחד יפעל בצורה הטבעית שלו, בצורה הזורמת שלו, בשפה שהיא באמת השפה שלו. אז בעצם היינו אומרים שאולי אין טעם לדבר על חינוך. כל אחד יעשה לפי מה שבא לו, לפי מה שהוא מרגיש שזה מתאים לו, טבעי לו, זורם לו. אבל הדברים כנראה לא כל כך פשוטים. דבר ראשון, אנחנו הרי בהחלט מנסים להיות אנשים טובים. בהחלט אנחנו מנסים להיות אנשים ראויים עם מידות טובות. אבל מי מאיתנו לפעמים לא מרגיש בתוכו שיוצא ממנו, שיש לו מידות שהן לא מידות ראויות, לא מידות טובות. אז ודאי, גם את זה הילדים שלנו יכולים לקבל. גם זה חלק מן החינוך, שאנחנו מודעים לכך שיש לנו מידות לא שלמות, מידות מקולקלות, והילדים הם יודעים בדיוק לציין, זה נבע מחולשה של אבא או של אמא, וזה לא נבע מחולשה של אבא ואמא. גם בזה אנחנו יכולים לסמוך על הילדים שלנו, שהם, יש להם את העין ואת ההבחנה הזאת, להבחין מה באמת בא מהחלקים החזקים שלנו, מהחלקים הבריאים שבנו, ומה בא מן החולשות שלנו. אבל הרבה פעמים אנחנו כטבע הבריות מנסים לגונן על עצמנו, מנסים לבוא להציג איזשהו מצג שהוא מצג לא אמיתי, לא נכון, שכביכול אנחנו נתעקש על הדבר שגם מה שאנחנו עשינו אולי לא נבע מחולשה, ואז בוודאי שהדברים האלה הם יכולים לפגוע היכולת של הילדים שלנו לקבל אותנו. הדבר שמאפשר לילדים שלנו לקבל אותנו, אם הם באמת מרגישים שאנחנו ישרים, שאנחנו נשארים אותנטיים, וחלק מהדבר הזה זה שאנחנו יודעים להודות על האמת, יכולים גם להודות על טעויות, וזה שהאדם טועה זה לא נורא, אבל זה שהאדם טועה ואחרי כן הוא מציג את עצמו כאילו אצלו לא יכול להיות טעויות, זה איזשהו דבר שיכול מאוד מאוד להרחיק את הילדים שלנו. אז אנחנו בוודאי צריכים כדי להצליח לחנך קודם להיות בעלי מידות טובות, אז צריכים ללמוד בשביל חינוך להיות אנשים עם מידות ראויות, ויש מידות שהן מאוד מאוד חוזרות על עצמם ומאוד רלוונטיות בנושא של החינוך, שזה אולי אפשר לומר המידות הקלאסיות שבהן אנחנו כאבא ואמא יכולים להיכשל בהם. אולי אני כבר אציין שתי מידות שאיך שנסתכל עליהן בוודאי שהן יכולות מאוד לחזור על עצמם. מחד אנחנו לפעמים כועסים, אז בוודאי שחלק מן החינוך הוא דורש הצבת גבולות, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל כעס צריך לבחון אותו. כן, מותר גם לכעוס לפעמים הילדים, אבל הכעס הוא באמת צריך להיות כעס שהוא בא ממידה טובה ולא ממידה מגונה. והאדם צריך ללמוד איך להבחן מתי הכעס הוא כעס שבא ממקום טוב, מתי הכעס הוא בא ממקום שלילי. אולי כאיזשהו סימן שהוא מאוד מאוד ראשוני הייתי אומר, כל אדם יכול לשים לב האם הכעס נובע מזה שהאדם דואג לאינטרסים שלו, שכבר אין לו סבלנות לילדים, שכבר, או שהילדים פגעו בו, איזה משהו אישי, או שהכעס נובע מתוך דאגה לילדים. כשהכעס הוא מתוך דאגה לילדים, זה כעס שהוא נכנס במסגרת הטוב והמועיל, והאדם גם אחרי שהוא כעס על הילדים, הוא אומר, אני עומד אחרי זה שהייתי צריך לכעוס. אבל אם אדם כועס מפני שהוא דואג לעצמו, האדם בא ומישהו הרגיז אותו כשהוא היה בחוץ, ואנחנו נמצאים בעידן כזה, בחיים כאלה שאנחנו הרבה פעמים באים אל הבית, ואנחנו מביאים את כל הפקלאות שלנו, את כל האבק שצברנו בשהייה שלנו מחוץ לבית, ונכנסים אל הבית, ונכנסים אל הבית עם כל הלכלוך הזה, אנחנו לא מצליחים לבוא עם האקלים שמתאים להיכנס אליו הביתה, ואנחנו נגררים לשליפות, לכעסים, אז בסדר, זה אולי, אנחנו אומרים, אנחנו לא מלאכים, אבל בזה אנחנו בוודאי צריכים ללמוד, להודות על האמת, לבוא ולהגיד, נכון, הגזמנו, פה זה לא, אתה צריך לדעת הבן שלי שכעסתי, זה לא רק בגללך, זה גם נבע בגלל איזושהי בעיה שלי היה, והילדים הם קולטים את זה ומעריכים מאוד כשאנחנו יודעים להודות על האמת. מידה שנייה שהיא בוודאי דורשת מאיתנו הרבה זיכוך, זה הנושא הזה של דאגה. כמה אנחנו דואגים. זה הדבר הכי טבעי, הכי מובן שאנחנו נדאג לילדים שלנו. אבל לפעמים מרוב דאגה אנחנו יכולים לחנוק את הילדים שלנו, להביע כל הזמן את הדאגה שלנו, וזה גורר אותנו לעשות דברים הם באמת לא טובים, לא מדויקים בחינוך. וכאן בוודאי העבודה צריכה להיות עבודה מאוד גדולה של שאדם יהיה לו ביטחון, אמון במה שהוא עושה, ביטחון בהשם, וזה קשור לנושא הנוסף שהייתי רוצה לדבר עליו. מדוע יש היום כל כך חשיבות להתעסק בנושאי חינוך? המשנה במסכת סוטה, כשהיא מתארת את הדור, את התופעות שיהיו בעקבת הדמשיכה, היא מתארת כל מיני תופעות שהן מאוד מאוד קשות, אבל סופה של המשנה, אולי זה אולי התיאור של הדברים הכי קשים, המשנה אומרת כך, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו בפני קטנים. זה עוד השחתה שהיא קשורה לכך שבדרך כלל היה כבוד, היה הערכה לאנשים שיש להם ניסיון חיים, ובדור של עקבתא דמשיחא הדברים משתבשים. והנערים הם לא מחשיבים את העמדה של הזקנים ולא מכבדים אותם. אבל עם כל הריקבון הזה יש כנראה עוד יותר ריקבון. המשנה היא הולכת ומתארת את הדברים בצורה שהיא מקצינה את התופעות עוד יותר ועוד יותר בעיה. ומה התופעות הבאות? התופעות הבאות כבר קשורות לכך שבן מנבל אב, בת קמה באמא, אויבי איש אנשי ביתו. אחרי יש עוד דברים, כשהדבר האחרון הוא, שוב, המשנה חוזרת ואומרת, מה התופעה האחרונה? הבן אינו מתבייש מאביו. כלומר, שיא הריקבון, או שיא הבעייתיות שיהיה בדור הגאולה, זה שהדבר הכי יציב, הכי חזק, הכי מתבקש, הכי, התופעה שעליה הכי נשענו, גם בה יש איזשהו משבר, שמערכת היחסים של בן ואב, גם בה יש אי בהירות, ואי יכולת להשתמש בקשר המיוחד הזה, שהקדוש ברוך הוא יצר בין הורים לבין ילדים, כדבר שהוא בונה את הדורות. עד כדי, עד כדי כך שאנחנו רואים שכשאליהו הנביא, שיש לנו בשורת גאולה על אליהו הנביא, שהוא עומד לבוא ולבשר לנו את בשורת הגאולה, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. כלומר, יש פה איזושהי זעקה שעולה מן השטח, שיש המון המון אי בהירות בכל הנושאים שקשורים למערכת היחסים בין אבות לבין בנים, ובנושא הזה אנחנו דרושים לאליהו הנביא שיבוא ויבשר לנו את השלום ואיך לעשות את זה בצורה בונה, בצורה נכונה. מה אנחנו אם כן רואים? אנחנו רואים שמה שהיה בדורות הראשונים ובדורות האמצעיים כדברים יצוקים, כדברים ברורים, כדברים שאפילו לא צריך לתת עליהם שיחות, ולא נכתבו על כך הרבה ספרים, ולא דיברו על זה בפורמים רבים, בדור של עקבתא דמשיחא, בדור הגאולה, הדברים הם כל כך נהיים לא ברורים אליהם, שהם דורשים מאיתנו להתגייס, ושוב לעשות בעצם את תפקידו של אליהו הנביא, אבל בוודאי אנחנו מאמינים שזה לא שאליהו הנביא יבוא וייתן לנו את המתנה הזאת, אלא אנחנו צריכים במאמצים שלנו להביא את הבשורה של אליהו הנביא, ואז בסופו של דבר גם זה נזכה שגם אליהו הנביא יבוא. אבל את העבודה הזאת של אליהו הנביא, לבנות שוב את המערכת הזאת של אבות ובנים, שהיא בעיקר באה לידי ביטוי במערכת בריאה של איך האב אומר משהו לאביו, ואיך הבן מקבל את מה שהוא שומע מאביו, בדברים האלה אנחנו צריכים לעשות איזושהי עבודה. ממה זה נובע? מה קרה בדור האחרון? מה צפה רבי יהודה הנשיא כשהוא כתב את המשנה הזאת בסוף, כן, לאחר החורבן? מה הוא צפה שיהיה בדור הזה שנצטרך לתת שיחות בענייני חינוך? אז דורות למדו את המשנה הזאת ואולי לא יכלו כל כך להבין אותה. היום כשאנחנו רואים מה מתרחש מול עינינו, אנחנו בוודאי הרבה יותר יכולים להבין למה כל אחד מאיתנו צריך חיזוק בענייני חינוך. אם אנחנו חושבים רגע קט על מה שמשדר את החברה, מה שמשדר את התרבות, התרבות המערבית, שזה התרבות שהיא שולטת בכיפה, שולטת באקלים החברתי, שאנחנו מנסים גם באיזושהי מידה, בדברים מסוימים, להשתייך אליו. מה היא בעצם מביאה לנו? אז אם אדם רוצה להצליח לחנך, הוא לא יכול לקבל את היסודות המוסריים והבסיסיים שהתרבות המערבית מושתתת עליהם. מבחינת התרבות המערבית, לא כל כך ברור שיש לך זכות לחנך. יפה מאוד. אתה הבאת הילד לעולם. יפה מאוד. אתה אבא שלו. אתה, יש לך רק חובות כלפיו. והחובות הם רק חובות שהן נוגעות למחויבות שלך לדאוג לדברים הקיומיים, הפיזיים שלו. אין לך שום זכות לבוא ולעצב את האמונות שלו, את ההשקפות שלו, את דרכי המוסר שלו. מבחינת התרבות המערבית, כולם שווים. אין הבדל בין אדם גדול לבין אדם קטן. אין הבדל בין אדם שלמד, בין זקן לבין נער. יש איזושהי תפיסה שוויונית. כולם יש להם זכות. כולם יכולים להגיד אותו דבר. אז איך אפשר כך לחנך? הרי אנחנו יודעים שהבסיס של החינוך, התשתית של החינוך, זה שיש דורות ויש איזושהי מסורת, איזשהם אמיתות, איזשהם עקרונות שהן עוברות מאבא לבן ומבן לדור הבא. ואנחנו מאמינים שהסדר הנכון הוא שאדם בא לעולם, אז הוא לא בא ולא יהיה אף אחד לפניו ולא יהיה אף אחד לאחריו. האמונה היהודית היא מאמינה שיש איזושהי המשכיות, שיש העברת מסורת. נכון שכל דור יש לו את שלו, נכון שכל דור יש לו את האמירה שלו, אבל היא תמיד מבוססת, תמיד יכולה להיות להתגלות בעולם רק על בסיס מה שהדורות הקודמים כבר סללו וקבעו. התרבות המערבית בעצם אומרת, אין, כל אחד הוא יצור שעומד בפני עצמו, הוא מחויב רק לעצמו, ואף אחד בעצם לא יכול להכריע בשבילו שום דבר. אז איך אפשר לחנך כשאתה בעצם פוגע בתשתית הבסיסית שיש אבא ויש בן? אתה לא יכול לחנך בצורה הזאת. מעבר לכך, החינוך, כפי שאנחנו נדבר עליו, הוא דורש איזשהם הכרעות, איזושהי ודאות. אתה לא יכול לחנך כשהעולם שלך הוא עולם מעורפל. כשאתה בעצמך אין לך גבולות ברורים, כשאתה בעצמך אין לך אמירה ברורה, אז למה אתה תחנך?
אתה תחנך לזה שאין. החינוך הוא בעצם יכול להתרחש רק כשיש לנו מה לחנך אליו. יש לנו איזושהי אמירה, יש לנו איזושהי תביעה, איזושהי ודאות. ומה יש לנו יותר מאשר התרבות המערבית שהיא נוטלת את כל היכולת של האדם לבוא ולהגיד כן, זו האמת, זו השיטה, זו הדרך, ואליה אני מחנך. והנקודה השלישית שבוודאי היא מאוד מאוד מבלבלת אותנו, חודרת על תוכנו, זה גם דרכי החינוך. האם לגיטימי שאבא יקד בנו? לא מזמן, לפני כמה שנים, היה בבית משפט העליון, יצא משפט שבית משפט העליון פסק כנגד אבא שהיכה את בנו, אפילו שזה היה על בסיס של חינוך. זאת אומרת, אין לגיטימיות לנקוט באיזושהי דרך שהיא באה ואומרת, כן, אני מכריע, או אני גם לא רק אומר את דעתי, אלא גם באיזושהי מידה מרגיל, ואפילו בדרכים שיש בהם איזושהי אלימות או השתלטות או אמירה מאוד נחרצת, גם זה התרבות המערבית לא מאפשרת לנקוט בדרכים האלה. בוודאי שזה כנראה קשור ליסודות היותר עמוקים שממנה שהתרבות המערבית נשענת, כן, ליסודות של הנצרות, שהיא חשבה שהיא יכולה לגאול את העולם רק על ידי אמירה של חסד, רק במידת החסד. ואין שום לגיטימיות ואין שום יכולת להשתמש במידת הדין. אנחנו בהמשך נדבר על כך, על חוכמת החינוך, שחוכמת החינוך היא דורשת את הדרישה הכל כך מובנת, שצריך להשתמש בכל המידות כולם. אי אפשר לבסס את החינוך רק על התנהגות אחת, על מידה אחת. אם אדם רק יכול להציף את הילד בטוב, רק עוד טוב ועוד טוב ועוד 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 ועוד, הוא בוודאי לא יצליח לחנך. אם אין שום לגיטימיות למידת הדין, להצבת גבולות, מעשה החינוך לא יוכל להתרחש. והאקלים הזה שאנחנו נמצאים בו, הוא גם חודר אלינו, גם מבלבל אותנו, גם הילדים שלנו, הם שומעים את מה שמתרחש. הם יודעים על הפסק הזה של בית משפט עליון, גם אם הם לא יודעים על זה שהיה כזה משפט, כזה פסק של בית משפט עליון, אבל הם יודעים באופן עקרוני שזה מה שיש. אז הבית כבר מאבד את מרכזיותו, את יכולתו לעצב את האישיות של הילד, את יכולתו בעצם לבוא ולעזור לילד להתפתח. הדברים האלה הם מאוד מאוד מקשים לנו על עבודת החינוך. יש עוד נקודה שהיא כנראה נקודה אמיתית, כשאנחנו מדברים על עקבתא דמשיחא, ואנחנו מדברים על דור מיוחד שאנחנו נמצאים, אז זה לא רק איזושהי תופעה שאולי והיינו בדור אחר, אלא באמת יש כנראה בתקופה שאנחנו נמצאים, צריך איזושהי חוכמה מיוחדת לדעת להבחין בין התופעות השונות. וכפי שכבר למדנו מדברי הזוהר, שאם אנחנו בדרך כלל שאנחנו באים לנתח תופעות בעולם, אז אנחנו יכולים בדרך כלל לזהות תופעות שקורות מתוך מה שהם נגלות לנו, ואין בעצם איזשהו פער גדול בין מה שאנחנו רואים לבין מה שמתרחש בפנים. בא ואומר לנו הזוהר שבדור הגאולה יש איזשהו פער מאוד גדול בין מה שאנחנו רואים בחוץ לבין מה שמתרחש בפנים. קשה ללמוד מהחוץ על הפנים. כפי שהתבטא הזוהר, הדור הזה הוא ביש מלבר וטיב מלגב. כלומר, יכולה להיות איזושהי תופעה שכלפי חוץ נראית מאוד מאוד רקובה, ביש. איזושהי התנהגות מאוד מאוד שלילית. אבל היא בעצם מונעת המניע הפנימי של התופעה הזאת, זה מנוע חיובי, טיב מלגב, טוב מבפנים. לא רואה שלנו איזושהי מציאות, איזשהו דור, שכנראה היכולת שלנו לטפל בו דורש מאיתנו להעמיק מבט, להבין יותר את היסודות של האדם, של החינוך ושל מעשה החינוך, ולכן אנחנו על כורחנו נאלצים ביחד לסלול את הדרך של החינוך, חינוך שיוכל להביא פירות טובים גם באקלים התרבותי, החברתי, שאנחנו צריכים לעשות את מעשה החינוך בתוכו, כן, במרחב הזה. ולמרות כל מה שאמרנו, נכון לסכם את דברינו ולומר שכמה שיותר, כמה שנוכל יותר לבסס את החינוך לא על למידה חיצונית, אלא על התובנה הפנימית שלנו, ככה נצליח יותר במעשה החינוך. אולי אפשר לומר שכשמדובר על הגיל הצעיר ביותר, כן, על נאמר ננסה לחלק את מעשה החינוך לשלושה תקופות, עד שילד נכנס לגיל היסודי או עד גיל הגן חובה, אחרי כן הכיתות של גיל היסודי ואחרי כן גיל ההתבגרות. ככל שמדובר על התקופה הראשונית יותר, שמה יותר קריטי שהדברים יבואו בזרימה, בפשטות, באותנטיות. ככל שאנחנו נתקדם במעשה החינוך ונתייחס לשנים בוגרות יותר, שמה יש יותר מקום להתבוננות, לקביעת כללים, להתוויית דרך. כן, החינוך בגיל הצעיר הוא חינוך שנוגע לזהות האישית של האדם כלפי עצמו. כמה האדם רוכש אמון בסביבה, וממילא כמה הוא רוכש אמון אל עצמו. כמה הוא מפתח את האמונה, אמונה בהוריו, אמונה בבורא עולם, וממילא כמה הוא מפתח את זה שגם הוא מאמין שבתוך כל המערכת הגדולה הזאת גם הוא יכול להשתלב. לאחר מכן כשאנחנו מגיעים לשלב השני, כפי שמגדיר הרב באחד מן הפסקאות שלו, זה השלב שבעיקר צריכים לפתח את הרגשות. את הרגשות השונים, את הלב. כן, השלב הראשון זה בניין של הנפש, של הבריאות הנפשית, הבריאות הגופנית, שהיא בסופו של דבר גם צמודה אל הבריאות הנפשית. השלב השני זה לפתח את הלב של האדם, את הרגשות השונים של האדם. ובשלב השלישי, אנחנו כבר נתחיל לפתח באדם את התובנות שלו, את הערכים שלו, את השכל שלו. אז בוודאי שכשאנחנו נתייחס לגילים המבוגרים יותר, אנחנו יכולים יותר לעבוד עם השכל. כשאנחנו נתייחס לגילים שנוגעים לרגשות שלנו, אנחנו צריכים שהשפה הרגשית שלנו תהיה מפותחת. וכשאנחנו עובדים עם הגיל הצעיר, הדבר העיקרי שנתבע מאיתנו זה שאנחנו ברובה, יש לנו את הביטחון הבסיסי, הטבעי, את הבריאות הנפשית הבסיסית. אבל כפי שהזכרנו באופן כללי, בוודאי שבכל, גם כשאנחנו מדברים על השכל, השכל הוא לא נועד שנפעל בצורה קרה על פי השכל. מעשה החינוך אף פעם לא יוכל להצליח אם הוא יעשה בצורה קרה. תמיד הוא דורש בסופו של דבר את ההזדהות שלנו, את החום שלנו, את היכולת שלנו להרגיש את האמת שבאמירה שלנו, ורק ככה נוכל להיות שותפים וללוות טוב את הילדים שלנו במעשה החינוך. כל טוב, עד לשיחה הבאה שנתבונן על יסודות החינוך. שלום.